טוב, חברים יקרים, אלה שנמצאים לנו פה במכון ואלה ששומעים את השיעור לאחר מכן בהקלטות, בפודקאסטים, ביוטיוב, בכל הפלטפורמות הדיגיטליות האפשריות, נראה לי שמעולם בתולדות ההיסטוריה היהודית אורחות צדיקים לא הופיע בכל כך הרבה פלטפורמות דיגיטליות. אנחנו ממש מתקרבים לקראת סופו של הספר, אין לנו עוד הרבה שערים, אבל כל שער זה וואחד שער, זאת אומרת, יש פה עכשיו כל פרק, זה פרק פרק, אבל כידוע אנחנו מתעקשים לעשות כל פעם שיעור פרק, לא פחות ולא יותר, כי אחרת פשוט זה בלתי אפשרי להעביר את זה במסגרת הזו. אז היום אנחנו נלמד את שער לשון הרע, בסדר? שימו לב, שער ה-25, שער לשון הרע, ואת שער השערים אנחנו נעשה עוד בהמשך, יכול להיות שחלק אפילו יזלוג לנו לחודש אלול, שער התשובה ודברים מהסוג הזה, אבל עוד חזון למועד, אנחנו בשער לשון הרע, וכמו תמיד, אנחנו נראה את העיקרון של ארוחות צדיקים, ואז לא נוכל לקרוא פה את כל הפרק, זה פרק מאוד ארוך, אבל נראה ראשי פרקים, ואחרי זה אתם מוזמנים להשלים. לשון הרע מהו, אומר לנו אורחות צדיקים, המספר בגנותו של חברו, אף על פי שאומר אמת, אבל האומר שקר, נקרא מוציא שם רע. בא לשון הרע הזה שיושב ואומר, כך וכך עשה פלוני, כך וכך היו אבותיו, כך וכך שמעתי עליו, ואומר דברים של גנאי, עליו הכתוב אומר, יחרת השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. טוב, מה שעולה לכם עכשיו בראש זה, ידוע, כאילו לשון הרע, כמה אפשר לתחון על הסיפור הזה, נכון? מאז שאנחנו ילדים קטנים, זה לשון הרע, זה הנושא שכל פעם, והרעיון... או, בדיוק, חפץ חיים עשה לזה יחסי ציבור טובים, תכף ניגע בזה, אבל אני אומר שלשון הרע, כולם מכירים את המשפט הזה, לשון הרע זה גם על דברים אמיתיים, כן, זה החידוש הגדול, כן, ומי שגם משקר שהוא אומר לשון הרע, הוא מוציא שם רע, וכולי. טוב, אז צריך להבין פה כמה דברים. דבר שהוא מבחינה באמת היסטורית, ויותר מבחינה נפשית ורוחנית. הנושא הזה של לשון הרע, הוא תמיד היה מודגש אצל חכמי ישראל. זה תחום שזה הנקודה שנבין למה, מה חכמי ישראל ראו בדבר הזה שהפכו אותו לכזה דבר מרכזי. אבל ללא ספק, תראו, ארוחות צדיקים גם, הוא מקדיש לזה פה פרק משמעותי. אבל זה היה עוד נושא כחלק מנושאים נוספים שאדם צריך לעבוד על המידות שלו. מי שלקח כאמור את הנושא הזה של לשון הרע והפך אותו לנושא שממש במקומות מסוימים אפילו הפך להיות המוקד של העבודה המוסרית הנפשית, זה רבי ישראל הכהן מירדין, כן, אחד מגדולי ישראל בדור של אפילו לפני הקודם, לפני מלחמת העולם השנייה, שם באירופה, ברדין, עכשיו זה שם ליטא, רוסיה, פולין, משהו שם בגזרה, שהוא כתב ספר שבעצם מחולק לשניים, אחד זה נקרא חפץ חיים, והשני זה שמירת הלשון, וחפץ חיים מביא תלכות לשון הרע, ובשמירת הלשון מביא כל מיני מדרשים, שחלקם נראה פה, ביחס לאיסור החמור הזה, ומאז זה הפך להיות נושא של לשון הרע, לשון הרע, לשון הרע, וברוך השם, הרבה מודעים אליו. גם בתוך בתי המדרש שלנו, אם אפשר לקרוא לזה כך, הרב צבי יהודה, כן, הרב צבי יהודה כהן קוק, לקח גם את הלשון הרע, הנושא הזה, כמשהו מאוד מרכזי, אז זה היה הלימוד היחיד, ככה לפחות מספרים תלמידיו, שזה היה הלימוד היחיד שהיה חובה בישיבת מרכז הרב. כל השאר, בנם פחות או יותר למד מה שהוא רוצה, אבל היה סדר לימוד, מרבע לאחת עד אחת ורבע, כל יום בצהריים, אני עוד בתור תלמיד בישיבת מרכז הרב, אני זוכר את זה, שכולם יושבים ולומדים חפץ חיים לשון הרע, וכאן נשאלת השאלה, למה? למה באמת הדבר הזה הפך להיות כל כך מרכזי? והתשובה היא פשוטה. אנחנו נמצאים פה באורחות צדיקים מזוויות שונות, מנסים לעבוד על האישיות שלנו, והמוקד של האישיות זה הדיבור. הדיבור, גם נתון שכבר ברוך השם הרבה מכירים אותו, דיבור זה המקום בנפש שלנו שבו מחוברים הצדדים הרוחניים והצדדים הגשמיים. מה הכוונה? ברמה הפשוטה, דיבור זה מיתרי קול, משהו ששייך לפיזיולוגיה שלנו, אבל מיתרי קול שמבטאים מחשבות רוחניות. אין לנו דבר כזה. כשאני עושה עם היד ככה, זה נכון שגם ביד אני יכול לבטא בשפת גוף, דיברנו על זה בהקשרים אחרים, אתה לפעמים יכול גם לבטא איזה סוג של אמירה רוחנית, נכון? כשאתה עושה למישהו ככה, יש כאן איזשהו מסר שאתה מעביר. אבל זה מסר שהוא לא ישיר. הדרך שלנו, המרכזית, של בן האדם להעביר מסרים רוחניים, זה על ידי דיבור. אונקלוס הידוע בפרשת בראשית, והיא אדם לנפש חיה, מתרגם אונקלוס, רוח ממללה. המלל, הדיבור, זה הנפשיות של האדם. וזה הסיבה שזה כל כך מרכזי. ברגע שאדם מדבר לשון הרע, יש כאן יותר מאשר עוד איזושהי אווירה, עוד איזשהו חטא. האדם בעצם, המהות שלו במובנים מסוימים הופכת להיות של רוע. כי ברגע שאדם מדבר, והדיבור הוא לא משנה, כמה שהיום יש לנו כלי תקשורת וביטוי נוספים וכולי, הדיבור הוא זה שמניע את הכל. עכשיו גם, מדברים. רואים כמה שאנחנו משתמשים באינטרנט וזה, אבל זה מתחיל מדיבור. ברגע שהאדם, הדיבור שלו הוא דיבור נגוע, כן, זה היום ביטוי כזה, זה דיבור נגוע, יש לך. ברגע שהדיבור הוא נגוע ברוע, הוא בעצם מפיץ רוע סביבו. האישיות שלו היא משדרת רוע, וזה עכשיו מכניס לסחרור כל דבר, כל דבר אחר שהוא עושה. יכול להיות אדם שנותן צדקה, ראינו את זה גם, דיברנו פה. יכול להיות אדם שהוא חרוץ ולא עצלן, יכול להיות אדם שהוא שמח ולא עצוב, יכול להיות אדם שהוא אוהב ולא שונא, יכול להיות אדם שהוא ענוותן ולא גאוותן, אבל ברגע שהכלי, הדיבור שלו, הוא עסוק בלשון הרע, הדבר הזה בעצם שומט את הקרקע פה מתחת לכל החיוב שבן אדם אמור לתת במקום שלו בעולם. הרעיון המרכזי שהאדם בנוכחות שלו במציאות היא להפיץ טוב. וברגע שהדיבור הוא פגום, זה הולך ומכה גלים על הכל. וזה, תכף נראה פה את המדרשים, מה שנקרא פה ושם, זה הסיבה שזה תופס כזה מקום מרכזי. א', מבחינת איסורים, הוא מזכיר את זה פה אורחות צדיקים, אבל מי שרוצה להסתכל גם בחפץ חיים, הוא מתאר שם כמות אדירה. של איסורים, של פסוקים, של לווים ועשים, שאדם עובר בכל דיבור של לשון הרע, כן, לקרוא זה מפחיד מאוד. חפץ חיים אומר, אני אמרתי עכשיו על מישהו, בוא נעזה בן אדם מגיל. אומר, על כל מילה, אתה עובר כבר נוסר שם, נותן שם איזה חישוב. כל מילה זה 20 לווים ו-30 עשים, כן, אז תזור יש בון. בוא נעזה בן אדם, בן אדם זה 2, בן אדם מגיל. 5 כפול, זה אומר, אלא, על המשפט הזה קיבלת... לא יודע כמה זה יוצא, כמה מאות עבירות. אז זה בצד הכמותי, אבל הצד הכמותי הזה הוא מבטא איזשהו רעיון איכותי. שוב, אתה פוגם פה בצורה מסיבית, דברים, בתוך האישיות שלך, ובתוך המעגלים שסובבים. וזה בא לידי ביטוי בעוד נקודה, שגם אותה מזכיר אורח הצדיקים. חז"ל דורשים על הפסוק, מה יתרון לבעל הלשון? אז הם ממשילים את בעל הלשון, בעל הלשון הרע, לנחש. שנחש הוא הפך להיות, נכון, הביטוי לרוע, לבעל החיים, כי נחש יש בו צד שהוא מרע בלי תועלת. זאת אומרת, אריה טורף כי הוא נהנה, הוא מקבל משהו מהטרף שלו. נחש הוא ביטוי לרוע טהור. עוקץ בלי שהוא נהנה מזה, הפוך, לפעמים גם זה שהנחש שמקיש, או בעלי חיים הרסים שמקישים בזה, הם מסיימים את חייהם, כן? זה דבורה נדמה לי, זה גם יש איזה משהו כזה, שהעוקץ שלה זה הדבר האחרון שהיא עושה בחיה, ובכל זאת הוא עושה את זה. יש משהו בעל לשון הרע, שהוא נותן לנו סוג של הנאה חולנית. מה אתה מקבל, מה היתרון לבעל לשון? מה אתה נהנה מדבר לשון הרע? עכשיו, אנחנו צוחקים לעשות את מה בינם, זה הכיף הכי גדול לדבר לשון הרע, נכון? פעם אמרתי לי, מישהו, אמר לי, מה זאת אומרת, מה? זה כיף. זה הנקודה. שכיף לך לדבר לשון הרע, זה מראה על איזשהו פגם עמוק בנפש. זה שבן אדם הוא גונב, בסדר, הבנו. בן אדם רוצה פה להרוויח איזה משהו. זה שבן אדם הוא... אני יודע מה, רומס את השני, כי על ידי כך הוא מקבל עמדה יותר בחירה בתחרות. בסדר, כמו שאמרנו, יש איזה רווח. כשאתה מדבר לשון הרע, שוב, מה יוצא לך מזה? בבסיס. עוד פעם, אחרי אתה יכול להגיד, אני מדבר לשון הרע, ועל ידי כך אני פוגע לו בסיכויים לקבל בעבודה, ואז אני מרוויח מזה משהו. בסדר, זה כבר מה שנקרא נזק משני. אבל רוב הלשון הרע שלנו הוא לא כזה. רוב הלשון שלנו רע זה לא משהו מתוכנן להרוויח מזה משהו. יש לנו איזו הנאה מסוימת. הנאה הזו, תמיד, זה מה שחזל כל כך עלו על זה. זה מראה על איזה שורש רע שקיים לצערנו עדיין בנפש שלנו. ולכן העבודה על לשון הרע, על הזוויות השונות, שהוא תקף ארוחות צדיקים יפרט אותם, זה דבר שהוא בייסיק בעבודה המוסרית. ופה אנחנו מונים פה בכל המידות הנפש שארוחות צדיקים עובר, הוא דוקר, ראינו, הוא דוקר כל אחת, יש לו סיבה למה הוא מתמקד דווקא להם. יש הרי אין סוף מידות בנפש. אבל הוא דוקר דווקא אותם, כי בכל אחת מהם יש איזו זווית שהיא משמעותית מאוד לבניין האישיותי, ולשון הרע זה ללא ספק בטופ. ונוסיף עוד הערה אחת לפני שנתחיל, כאמור, לראות פה בראשי פרקים את מה שהוא כותב. אז כותרת כזכור של הסדרת שיעורים הזו, זה אורחות צדיקים למאה ה-21. הנושא הזה של השנה במאה ה-21, זה היום, שוב, מה שמרעיל את האווירה הציבורית. לשון הרע לא רק במשמעות הקלאסית שלה, של דיבור, שזה היה תמיד, אלא היום, כמו שתיארנו, האמצעים הטכנולוגיים, הם מובנים עם לשון הרע. כולנו יודעים את זה. שרוצים לצורך העניין להפיץ משהו רע על מישהו, זה פושט כמו אש בשדה קוצים. אני חושב שהזכרנו את זה באחד השיעורים.
זה מפורסם.
כן, זה מפורסם, ברור, כולם. אבל זו תופעה מעניינת. יש, אני חושב שהזכרנו את זה באחד השיעורים, יש הרי את המושג כל המקרים של השיימינג היום. נכון שזה. עכשיו, ניסו, לפני מספר שנים ראיתי, שניסו ליצור תופעה מקבילה שנקרא פיימינג. פיימ משום פיימ. פיימ זה כאילו תהילה. כלומר, בואו נפיץ דברים טובים על אנשים ברשת, וזה לא יצליח. זה לא יצליח. מתברר שעוד פעם, בנפש האנושית, לצערנו, במצב הלא מתוקן שלנו היום, זה משהו בעזרת השם שצריך לתקן אותו. בנפש שלנו תקן היום, הרע תופס יותר נוכחות מאשר הטוב. יש, ואני אומר לכם גם תורחת שלפעמים קצת נמצא בזירות תקשורתיות, אני כבר, טוקבקים זה ידוע. 99, לא משנה מה אתה כותב, אתה יכול לכתוב בוקר טוב. 99% מהטוקבקים יהיו שלילים. זה משהו פסיכולוגי אנושית. אדם שאוהב את מה שכתבת, אוהב את מה שאמרת, בדרך כלל יש לו פחות אנרגיה נפשית לבוא ולהגיד, וואו, איזה יופי, מאשר מישהו שלא אוהב את מה שכתבת או אמרת, שזה, וואו, אלו הדרייב של הרוע, הוא יש בטווח הקצר משהו שיותר מפתה מאשר הדרייב של הטוב. ולכן, תבינים, זה כל כך קריטי, הנושא הזה של השנה. זה שאדם במאה ה-21 לומד, שוב, להגביל את עצמו בנושאים הללו. זה הקלאסי. זה שבן אדם לא עושה שיתוף של דברים, אלא אם כן, הוא ישב שבעה נקיים והגיע למסקנה שזה משהו שחייבים למען התועלת, למען עם ישראל, למען זה, זה וזה. אני כל פעם שאני מקבל בוואטסאפ הודעה שרשום עליה, הוא עברה פעמים רבות, אני מאסס אם לפתוח אותה. בדרך כלל לא חיובי. לפעמים כן, לא אומר, לפעמים כן. אבל בדרך כלל רק שולחים לי, הוא עברה פעמים רבות, אני לא פותח. אם רשום לי למטה מה מדובר, וזה נראה לי מה שזה, אז אני פותח. כי לא טוב להעביר פעמים רבות. אם זה הלשון הרע, אם מחפץ לכם ממש, שכל דיבור של לשון הרע זה מוכפל, כפול לוי, כפול זה, תחשבו על אנשים שמפיצים משהו שלילי, שהוא לא נכון, שהוא נכון, אבל הוא לא מוצדק על פי ההלכה להפיץ. זה משהו מייאש לחשוב על מה קורה לבן אדם כזה בשמיים. אתם יודעים, כאילו, זה כבר לא מאות עבירות, זה מיליוני, טריליוני עבירות שבן אדם מכניס לתוך הנפש. אז מן הסתם יהיה נסיבות מקילות שהיום זה טה-טה-טה, אבל עדיין. ואם תחשבו טוב-טוב, תחשבו שהיום חלק גדול מכל התקעונות, התסכולים, האכזבות, האווירה הפסימית שאנחנו לצערנו נמצאים בה היום, זה קשור מאוד לנקודה הזו. ואני חוזר לדברים. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. אתם רואים, לשם חזל לוקחים את זה. ואומרים, הוא ממשיך שם, שמי שרגיל, כן, פסקה הבאה, ואדם רבותינו זכרונם לברכה, ששקולה לשון הרע כנגד עבודה זרה, גילו ראיות ושפיכו דמים. דבר מדהים. עכשיו, מהר"ל מפראג מסביר, שכוונה היא כמובן מבחינה רוחנית, הוא אומר שהלשון הרע היא מכילה בתוכה, כמו שאמרנו, גם את הגוף, גם את הנפש וגם את המחשבות. כאילו, גם רוח, גם נפש, גם גוף. אז הוא אומר, ככה זה עבודה זרה, זה הרוח, הגילו הראיות זה הנפש, ושביחות דמים זה הגוף. זאת אומרת, כאילו, לקח את הדברים בפרופורציה. אני מדגיש את זה, גם אני חושב משהו כבר סיפרתי לכם, שאני הייתי תלמיד בישיבת מרכז הרב, אז אני זוכר שפעם שראיתי תלמיד שהגיע לרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, והראה לו, אמר לו, הרב, מה, מי שמדבר לשון הרע, אז הוא גם עבודה זרה, גם לא יודעת שפו דמים, אז הרב שפירא, אני זוכר, כעס עליו, היה ממש כזה סוג שזם, הוא אמר לו, מה, אתם יצא לכם פעם לראות איך הרב שפירא דיבר, אתם, נכון? לא הכרתם, לא זכיתם. יש עוד פה שם קטעים בווידאו, כדאי לכם לראות, כזה היה מדבר, כזה, היה לו איזה עברה, לא יודע, יידישאית כזה. היה קשה להבין אותו, אבל פרי שהבינו זה היה, אז הוא היה משהו, הוא אומר, הוא אומר, מה לשון הרע? מה עבודה זרה? הוא אומר, אני מדבר לשון הרע, ככה הוא אומר. מה, אז אני עובד עבודה זרה, גילור השפיכו דמים? זאת אומרת, הוא זעה מההקבלה הפשטנית שבן אדם עכשיו, ברור, אתה לא עכשיו אמרת על מישהו שהוא אבל, אז עכשיו אתה עברת עבודה זרה, גילור השפיכו דמים. חשוב גם לא חרבה ירושלים מפני שישבו בקטון וגדול, זה גם נקודה חשובה שצריך לדייק אותה. אבל פה אנחנו מדברים לא ברמה ההלכתית. ברמה ההלכתית ברור שאם אדם מדבר שון רע, אז זה איסור פחות מאשר לא עלינו גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. אבל מבחינה נפשית, תדע, יש איזה משהו בתרבות הזו של הלשון הרע, של הפצת הרעל, האינסופי הזה בדיבור ומתוך כך בכל המעגלים, שבאיזשהו מקום זה, כן, עבודה זרה היא שפיכות דמים. אתה הורס את התשתיות שעליהם החברה בנויה, שעליהם עולמו של הקדוש ברוך הוא בנוי. ויש ליתן טעם בדבר, כי בעל הלשון, שוב אני מדלג, חברים, כל כמה שורות, אני מתחיל פסקה, ויש ליתן טעם בדבר, כי בעל הלשון שונה בעיוולתו 10 פעמים ויותר בכל יום, מחלים ויש בני אדם. טוב, כמו שאתה אומר, אורחות צדיקים הוא מקל, לא? 10 פעמים. אבל הוא גם, הוא הולך לכיוונים האלה, כן, שהוא בא ואומר, ואפילו עבירה קלה, כשאדם עובר לה כמה פעמים היא נעשית גדולה, כמו שיער שמתקבצים הרבה שיערות יחד, כן, הוא הולך לכיוון של חפץ חיים. אתה עוד עבירה, ועוד עבירה, ויש פה מסות של עבירות שקטנות אולי, אבל הן הולכות והן מצטברות. ואז הוא בא ואומר, ועוד בעל לשון הרע קשה לו לעשות תשובה, כיוון שהוא רגיל בכך, לימד לשון הרע, כולנו יודעים, לעשות שינויים בהרגל זה קשה, ולעשות שינויים בהרגל דיבור זה דבר שהוא בין הקשים שיש, הוא ניתן. אבל לשנות הרגלי דיבור, מילים, אגב, לשון הרע לא רק, אפילו כללות, זה דבר שיותר לי לפעמים להיות עם חבר'ה, שגדלו באווירה מסוימת ועכשיו באים לישיבה. אחד הדברים שיותר קשה להם זה בלי לזרוק איזה מילים שהתרגלו אליהם. זה דבר שהוא גם מובנה בסיפור הזה של לשון הרע. והוא בא ואומר, וגם הוא צריך מחילה מאותם שדיבר אליהם, ואינו זוכר מי הם, גם חפץ חיים מחליף בזה הרבה. דיברת על לשון הרע, עכשיו איך תבקש על זה תשובה? אתה מתגנבת עם מישהו, בסדר, אתה יודע ממי להחזיר. עכשיו הפצת, נכון, שתף, העברת פעמים רבות, עכשיו איזה השמצה על מישהו, עכשיו איפה? איפה בדיוק תתקן את הדבר הזה? וזה החותם, מתבייש, פעמים ידבר גם על פגם משפחה, ויזיק לדורות הבאים אחריו, ואין לו מחילה בזה. האדם שגם יוצר לפעמים נזקים, שהם לטווח ארוך, פגם משפחה, זאת אומרת, אתה אומר, לא רק עכשיו הרסת על האיש הזה את החיים, גם הרסת על הצאצאים שלו את החיים. אתם יודעים, זה דברים ש... נגזרת לכל אחד ואחד מאיתנו. כל פעם, לפני שבן אדם... חושב ללחוץ על הכפתור הזה שתף או לרשום משהו ש... שוב, אני אומר, יטבול במקווה. זה, זה, זה משהו ש... זה פצצת אטום. אני מדלג. קאט מספרי לשון הרע נחלק לשישה חלקים. כן, ארוחות צדיקים כדרכו, הוא לוקח כל פעם את המידה ומביא אותה מזוויות שונות. נכון, לגבי חנפנים, זוכרים, ראינו את זה בשיעור הקודם. אז הוא חילק לתשעה חלקים, מביא 9 סוגי התחנפויות, המשגנו את זה לכל המציאות התרבותית היום, כל הפוליטלי קורקט, הניסיון הזה להתחנף באופן תת-הכרתי, כן הכרתי, אותו דבר לשון הרע. תמידים, לשון הרע יש צורות שונות, איך אדם מפיץ רעל, רעל וורבלי, תמידים, זה המילה, ורב זה דיבור, רעל וורבלי, אדם מפיץ רעל וורבלי בעולם. האחד, מי שהוא אומר רע על בני אדם שכן עשו לו ולא עשו, לפעמים יאמר דופי על אדם כשר ונקי, אז הוא משקר וגם מספר לשון הרע. טוב, זה המקרה החמור מכל. בן אדם לא רק שהוא מדבר לשון הרע, הוא גם מדבר שקר, השמצה. שזה בכלל, חפץ חיים שם מתאר את מה שקורה לו בגנום שם, זה לא ישנים טוב בלילה על דבר כזה, אחרי שקורים. זה טוב, כדאי לקרוא את זה. כדאי לא לישון טוב בלילה, איזה לילה אחד, ואחרי זה לזכור את זה כל החיים. מישהו מדבר גם שקר, אתה מבין, אדם ממציא משהו על מישהו, משהו רע על מישהו, ומפיץ את זה. זה, מה זה נקרא... משהו רכו בממלכת דנמרק, כן. זה משהו ש... חושב על זה, כאילו, אומרת... אילו, אתה נורמלי? אתה אומר פה שקר על מישהו יופי זה שהנערה? לפעמים באמת, אני מודה שאני לפעמים רואה... כמו כולנו, אתה יודע, הם נחשפים לסערות ציבוריות. ואני לא נכנס אפילו לשאלה אם, אתה יודע, מי צודק, מי לא צודק. אני אומר, צריך... צריך להיות עם אישיות מאוד משונה. כן, אני מסכים, אני אומר, אבל תבין, שיש בזה אמת, אתה כמו נכנס למרחב הזה של תשמע, אולי אני צריך להגיד, זה אומר על שקר, בן אדם קובר מישהו בתנועה או בזה, שזה שקר, וסתם, זה משהו שצריך להיות עם אישיות מאוד, אני אומר, תראה, שאתה אומר עבודה, זה גם נכון, אבל לא בפעמים בעבודה, אתה יודע, זה מרחב פרטי של 5-10 אנשים, אתה... תחשוב על אדם שיושב ויש לו ביד כלי תקשורת, שהוא עושה עכשיו הרג של בן אדם. כן, כאילו, אתה... צריך להיות עם איזה נפש מאוד אפלה לעשות דבר כזה. אנחנו במצב מתוקן. תראו, היום שיש את המושג הזה של שיימינג, שאנשים משמיצים מימין ועל שמאל. אם היינו בעולם מתוקן, מי שמשמיץ מישהו ומתברר שזה לא נכון, עזבו את הרמה שגם אם זה נכון, אבל מי שמשמיץ, הוא היה צריך לשלם מחיר כמו שאלה שמאשימים אותם במשהו. נכון, היום כידוע, אם מאשימים איזה מישהו, דבר ראשון, הורגים אותו, שופכים את דמו ברבים. ויש היום כלל כזה, שבן אדם יכול להשמיץ מישהו ולא לשלם מחיר. כאילו, השמצת, אוקיי, התברר שזה לא נכון, טעינו. טועים, טעינו, קורה, הפצתי, הרסתי לבן אדם את החיים, עשיתי פה חילול השם, הרסתי משפחות וזה, יש כזה אפילו מושג משפטי, אתם יודעים, יש דבר שנקרא אמת דיברתי, זה מושג משפטי, שהרעיון שלו הוא, שאם נשאל עכשיו מאשימים מישהו במשהו, אפילו שזה, אתה יודע שזה שקר מוחלט, אבל ברגע שאישים אותו, אני מפרסם שאישים. מה, אבל בגללך עכשיו זה נתפרסם ברבים וזה וזה, אני מכיר במקרה מסוים, שקראתי אישית את המקרה, שאיזה השמיצו מישהו במשהו, והלכו גוף מסוים פרסם, את זה אישימו אותו, זאת אומרת, זה היה הפרסום. הוא נאשם בזה וזה, אנשים ברמות שעמדו עם שלטים שכתוב, הוא כזה וכזה, ואז הוא טבע אותם, את אותו אדם שהשימו אותו, הלא עוול בכבו. הם זכו במשפט. על תקן, אמת פרסמתי. כאילו, אנחנו רק אמרנו שהשימו אותך. לא אמרנו אם זה נכון או לא נכון. אם זה היום כלי נשק שהוא... הדרך הכי דעה לדגון מכלי הנשק הזה, כבר אני אומר לכם את זה, זה לבנות בנפש עמדה. זה היום הדרך. להילחם בכלי נשק הזה, בכלים הגלויים שלו, זה כמעט בלתי אפשרי. תביעת דיבה וזה, זה היום המערכת היא רקובה ביסודה, בלשון הרע. שזה פשוט, הדרך היחידה, זה אדם שצריך לפתח אישיות, כאילו... תגידו מה שאתם רוצים. אני, עם האמת שלי כמובן, שזה נכון, ויש לו ראיות, זה שהוא לא עשה כלום, זה היום הדרך להתמודד מול נזקי לשון הרע. לבנות אישיות פנימית שלא מתעררת מכל הרכשים הללו. כי מי שהיום הוא בעמדה כזו, שהוא נורא לחוץ מכל מה שאומרים עליו, הוא לא ישרוד היום בג'ונגל של השיימינג. זה משהו שחלק מעבודה אישיותית מאוד מאוד משמעותית היום. לעבוד על הדבר הזה. ברור, זה תעשייה שלמה. לא, זה הפך להיות פשוט הכלי נשק היום. אתה מבין, פעם, בימי הביניים, רצית להוריד מישהו, היית שולח רוצח שכיר, היית... מהצד הזה? כן. יש בזה צד שלפעמים זה כבר משתמש. אני חושב, וזה אתה מעלה פה נקודה שלדעתי כדאי, היום באמת בגלל שהגענו לכזה שפל בנושא הזה של לשון הרע, יש כבר איזה משהו שלפעמים אלה שמשמיצים בסוף זה נהיה להם לרועץ. כי אנשים כבר מבינים פחות להתייחס להשמצות האלה, ואז זה כבר פרסום שלילי שהוא פרסום חיובי. יש בזה לפעמים גם משהו. אבל עדיין רבים חללים מפילה. עדיין אנשים עושים פה דברים שאמרתי, לדבר בלשון כזו, לא מקנה בשמיים. לא מקנה בשמיים באנשים מסוימים, מה שהם עושים בתחום הזה. השני, כשאומר לשון הרע שהוא אמת, אם יזכור לו בינו ואינו מעשה אבותיו, הרי הם עובר על מה שכתוב בתורה לא תונוי שתמיתו. אוקיי, אז הנה, עכשיו עברנו כבר על הבאים מאוד שאתה אומר אמת. בסדר, אמרנו, שקר זה דבר ראשון, אומר לך צדיקים, זה בכלל מי. אבל עכשיו אתה אומר אמת, גם כאן. אם אתה אומר אמת ואין בזה תועלת, ואתה מזכיר לו מעשה אבותיו הרעים, מקיצור, אתה מזכיר לבן אדם מעשים שאבותיו והוא עשו בעבר, ואין לו איך לתקן את זה. תבינים, אם זה עכשיו ביקורת בונה, שאתה אומר למישהו, שמע, עשית כך וכך ובוא תקן את זה מייל, אבל אתה עכשיו לא רוצה את זה דרך תיקון, אלא, מה אתה משחק אותה צדיק? אני זוכר אותך לפני יומיים עושה כך וכך, לא תונה איש את אמיתו. אתה מצער בן אדם בלי שום תועלת. שלישי, אם יחלים אותו בפני אחרים על מעשה אבותיו, אז אם אתה זוכר, כל המלבים פני חבר ברבים. שימו לב, זה כבר שלב מתקדם יותר. לא רק אני אומר את זה לך, שאני גורם לך צער, אני גם עושה את זה ברבים. מחלים אדם, בני אדם ברבים. שוב, חזל, אין לו חלק לעולם הבא. תזכור את זה. הרביעי, אם הוא מודיע תועבות אבותה בפני בני אדם שלא בפניו, לביישו בני בני אדם. שימו לב, הרוחות צדיקים הוא מדייק פה את הדברים מכיוונים שונים. יש לפעמים צד שהבן אדם לא נמצא פה, שזה יותר גרוע משהו נמצא פה. יש צד שאתה מביש בן אדם שהוא נמצא פה, אז בכלל הוא מלבין פניו. לפעמים שהוא לא נמצא בו, ואתה מה שנקרא תוקע לו סכין בגב. אני מניח ש... חלקכם חווה פעם דבר כזה, שאתה נכנס לאיזה קבוצה, לאיזה חברה, לחדר, ואף אחד לא אומר לך שום דבר, אבל אתה מרגיש שדיברו עליך קודם. יש צד שזה יותר גומר את הבן אדם מאשר זה שאומרים לו את זה ישר בפנים. גם כשאומרים בפנים זה גם איזה צד שאתה בעלם, אבל אתה לפחות נמצא באיזה עמדה של מגננה שאתה יכול... יש איזה צד שפי מרגיש חסר עונים כזה. כאילו, אנשים שחטו אותי בלי שהיה לי אפילו את הזכות להתגונן. ממליץ לכם, אגב, עוד המלצה בחיים. אל תיכנסו לקבוצות פייסבוק, וואטסאפ, שמדברים עליכם. יש לפי מצבים כאלה. אני חושב שכם ברמה האישית, יש שאני כותב לפעמים כל מיני במות, עניינים וזה, אז יש לי כמה נשמות טובות ששולחים לי קישורים. תראה מה הוא אמר לך, תראה מה בקבוצה הזו, כל מיני... אתם הזו, לא. לא מעניין אותי לראות. גם חלק מהסיפור הזה. למה? תראה, תתמודד. לא. שמעת פעם הרב אבינר משפט יפה. הוא אמר, אדם לא צריך לקרוא טוקבקים. הוא אומר, אין מצווה להיות מזוכיסט. עמדה נפשית כזו. דוב אותי. זה מפתה, זה פיתוי, תראו לכם, זה פיתוי. שאתה יודע שדיברו עליך, אתה נורא רוצה כזה... מה אמרו? זה חלק מעבודת המידות. ואז הרוע לא נוגע בך. החמישי, אם הוא בעל תשובה, הוא מספר על האבונות ראשונים, בזה יש לו עונש גדול, כי השם מאבונותיו, האבונות שלו נעשים כזכויות. אדם שגם... טוב, הנה, אנחנו פה במכון מהיר, חברים. בעלי תשובה, כולנו בעלי תשובה. אני מבינים. Yeah. אדם ש... הורס לאדם את, מזכיר את, את האבונותיו הקודמים, בעוד פעם, בהקשר שלילי, לא בשביל, בוא, תראה איך התקדמת וזה, אלא בהקשר של, וואו, אתה, שוב, על ההיסטור, מכירים את הביטוי הזה, על ההיסטור, השם ישמור, מה שזה עושה לבן אדם בשמיים. השישי, המספר לשון הרע על הגבאים, שהם קשרים וגובים בעונה חלקים לירת שמיים, ומספרים לשון הרעים שהם גונבים וכו', זה לשון אין ערך לעונשו, כי גורם שאותם גבאים יסתלקו ויתמנו אחרים רעים במקומם. רוצים איך לתרגם את הסעיף השישי הזה למאה ה-21? מי שמדבר לשון הרע על פוליטיקאים. שוב, יש לנו עמדה, נכון? שמישהו היא ציבור, דמו הפקר. אפשר חופשי לשחוט אותו. פה אומר ארוחות צדיקים, יש פה גבאי, כן? גבאי בהקשר של זמנו, זה היה מי שאחראי על הקופת צדקה לעיר. היום גבאי זה יכול להיות שר בממשלה, או ראש ממשלה, או זה. מה? שוב, תשימו לב באווירה הציבורית בישראל היום, פוליטיקאים זה אנשים שמצווה לדבר עליהם לשון הרע. אלו, זה פשוט, אתה מזכיר שם של פוליטיקאי, חייבים להשמיץ אותו, בלי זה, זה לא זה. כאן אומר, עכשיו, לא רק שוב, יש פה את הצד האישי, שאתה הורס בן אדם הזה, תראה איזה נזק. יש פה בן אדם שהועיל לעם ישראל, ובגלל כל ההשמצות האלה, אתה הורדת אותו. למה? טוב, אנחנו לא, כמובן, אנחנו אין לנו שליטה על מה שקורה בתקשורת. נדבר אבל על כל אחד ואחד מאיתנו. בסדר, שיש לו את בגזרתו הקטנה. יש פה בן אדם, לקח לעצמו משימה, בסדר. נכון, הוא לא מושלם, וזה וזה וזה. אבל גם, מה, אתה חושב שבגלל שבן אדם הוא נבחר ציבור, אז אפשר? זה נכון שמישהו נבחר ציבור, צריך גם ל... מה זה? יש גבול דק בין חובה באמת לביקורת על ציבור, כדי שתדע לבחור בו או לבחור בו, לבין מה שאנשים עושים היום. אנשים היום, עוד פעם, כמו שאמרתי, דמה מפקר. אתה יכול חופשי להגיד עליהם מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, אותה שאתה רוצה. זה לא כזה. לא מסכים איתך. מה אתה אומר? שיש יותר נזק מזה שאני ממתין עם השמועות מאשר, אתה אומר, להתעלם. אבל למה האופציה הזה או שחור או לבן? למה האופציה הזה כאילו או להבליג לגמרי או זה? אני מדבר, דבר עניינית, אין בעיה. אם אתה עכשיו... לא סתגיע? לא. הבאת דוגמה טובה, בדיוק הסיפור הזה. בוא, אתה יודע מה, בוא, אנחנו אמנם פה מוקלטים באינטרנט, לא יודע, יראו את זה עוד 10 שנים, אבל נדבר עליה, כן? כל הנושא הזה של השוחד של ראש הממשלה, נתניהו והצוללות, בלגני וזה. כמה דבר. דבר ראשון, תשים לב דוגמה קלאסית, שיש פה פער, לא משנה מה יהיה בסוף, יש פער אדיר בין ההשמצה לבין מה שמתגלה בפועל. פער אדיר. וזה ש... אנשים במשך שנים הכניסו את מדינת ישראל לסחרור, בסדר? לסחרור ולנזקים לא נתפסים בגלל הדבר הזה, זה דוגמה קלאסית. בן אדם עכשיו שומע דבר כזה, העמדה הנפשית של אזרח אגון, זה טוב, שיגישו בית תביעה לבית משפט ונראה מה קורה. זה לא המצב. המצב היום, פשוט ברגע שיש השמצה על ראש הממשלה, אוטומטית זה הופך להיות אמת עד שיוכח אחרת. ויש לזה שוב, זו דוגמה קלאסית, איך הדבר הזה מרכיב מערכות מבפנים. אנשים שמפתחים שנאה פתולוגית כלפי משהו שזה ברור לחלוטין, עוצר לו פסיכולוג בשביל להבין, שזה לא בגלל, הרי הצביעות פה זורקת לשמיים. אנשים שהחיים שלהם פי מיליון יותר מושחתים מכל פרמטר מאשר מה שהם מאשימים, אפילו אם הם צודקים. ממה שהם מאשימים את זה, ועושים פה בלגן ומנסים להרוס את המדינה, שהכל בנוי על, בדיוק על הנושא הזה, על רוח. עמדה נפשית זה לא, אני אומר לך את דעתי, אתה יכול להגיד שלא, כוונתם לשם שמיים, למען הצדק, כי הם חושבים שראש ממשלת ישראל צריך להיות נקי כפיים וכולי, תרשה לי, אולי אני פה חוטא בלשון הרע, תרשה לי לפקפק בזה. אני חושב שהכוח שמניע, הכוח הנפשי שמניע את האנשים מהסוג הזה, זה רוע. אנשים שסינתם למה שלצורך העניין במקרה הזה מייצג נתניהו, זה מה שמניע אותם את כל התהליך הזה, וככל שהשנים עוברות זה רק הולך ומתברר, שגם במדדים האובייקטיביים של משפט, כמו שאמרתי, יש פער, פער אדיר. בין הרעש וההשתוללות וההתלהמות לבין מה שקורה בפועל. וזה מקרה שיכול ללמד אותנו. עכשיו אני אומר לך, אנחנו אומרים את זה עכשיו בהקלטה, אני לא יודע, יכול להיות שעוד 5 שנים מתברר שיש כאן דברים בגו וכן יהיה שם, אני לא... אני אומר, אבל בלי קשר לתוצאה, זה שבן אדם מכניס את עצמו, ופה במקרה הזה זה במשהו ציבורי, מכניס מדינה שלמה לשנים, של התבוססות ברוע ובקצנוניות ובמרדף, זה הדבר האחרון, הדבר הכי רחוק ממה שאנחנו קוראים יושר ציבורי. זה לא אמור להיות ככה במצב מעוגן. במצב מעוגן יש האשמה, דבר ראשון, משאירים את זה. יש פה האשמה שצריכה להתברר, בינתיים לא מתעסקים עם זה, ממשיכים לפעול וליצור וכולי. זה שזה חודר ומשות מרכיב את כל היסודות האזרחים במדינת ישראל, זה בדיוק הלשון הרע שמדבר לרוחות צדיקים. וכמו שאמרתי, יש אנשים שלא ברור לי איך הם ישנים בלילה. הם יכולים לספר לעצמם שהם עשו את זה למען מדינת ישראל ולמען היושר. הייתי מאמין להם, אם לא היינו יודעים מה קורה אצלם בבית. איך הם מתנהלים מבחינת היושר שלהם. כמו שאמרתי, יש דברים שבעולם הזה כוחנו מוגבל. אז תשאיר את זה בגדר שמוע. מה זה גדר שמוע? למחש מבעי, אומרת הגמרא. למחש מבעי, אל תצביע בבחירות הבאות אם אתה רוצה לאדם הזה. שיחקור, מי אמר לו לחקור? אתה לוקח את זה כל הזמן לכיוונים כאילו, שלא לשמוע לשון הרע, זה אומר להתעלם מדברים. אמרתי מצוין, אתה מעלה פה טענה, יש לך עדים, יש לך ראיות, בבקשה, נחקור, יש מנגנון שאמור לבדוק את הדבר הזה. אבל זה מה שקרה עכשיו? מה שקרה פה עכשיו זה השתוללות שהיא פתולוגית, יש איזה ניתוחים פסיכולוגיים לסיפור הזה. אז זכות הציבור לדעת. הציבור עושה רושם שלא כל כך מתרגש מזה. מי שמתרגש מזה זה קבוצה מאוד מסוימת, שהם לא הציבור. חבורת אנשים שפשוט לקחו להם את השלטון מהידיים. זה הדבר היחיד. הציבור הרחב עושה רושם שבחירות אחרי בחירות הוא לא מתרגש כל כך מהדבר הזה. הוא שמע את הכל. ואם כל זה אומר לך שאנחנו נותנים אמון במקרה הזה, עד שיוכח אחרת. ובכל זאת יש אנשים שמתעקשים פעם אחרי פעם, גם שמתברר שהנה, מה שאמרתם לא צודק. הם היו מצד האמת, אותם אלה שארגנו פה את הפוטש הזה. לא יודע, ביפן על דבר כזה אנשים מתאבדים. כמו שאמרתי, זה הנקודה. אתה יכול להשמיץ בן אדם ולא לשאת באחריות אחרי זה שאתה מתברר שאתה פה פישלת. מי שאישים בצורה כזו, לא אומר, יש מצב שאדם אישי, הוא אומר, תשמע, אני מעלה פה טענה, צריך להתברר. שבן אדם יוצא פה, מביא רחובות, בהאשמה ודאית, ובסוף מסתבר שאין פה האשמה בכלל, או שיש האשמה שהיא איזה מיליונית ממה שאישימו, במדינה מתוקנת, אנשים האלה היו מאחורי סורג ובריח, כולם. לצערנו זה לא המצב, אבל כמו שאמרתי, אנחנו אנשים דתיים. אנחנו לא בודקים את הכל רק לפי מה שקורה בעולם הזה. יש גם עולם הבא. ושם אנשים ייתנו את הדין. ושם יסבירו, יעמדו, שהם היו, הם דאגו ליושר המידות וזה. מה שנקרא, מאחל להם בהצלחה גדולה. מי שאומר לחברו, כן, אומר, וואה, חברים, אנחנו פה, זה. עוד יש רע בלשון הרע, כי המספר לשון הרע על חברו, אז הוא מתגאה. ויראה עצמו צדיק בעיניו. ויחשוב, פלוני עשה כך וכך, לא עניסיתי, נמצא שהוא מתגאו מחזיק טובה לעצמו. הנה שוב, ארוחות צדיקים יורד לשורשים הפסיכולוגיים של לשון הרע. למה בן אדם סביר לשון הרע? שוב, יש פה גם את העמדה הנפשית הזו של הגאווה. זאת אומרת, יש כאן איזו עמדה של התנסות וסחיחות. כן, אנחנו יותר טובים. כן, אדם לשון הרע, כי זה נותן לו שוב איזה צידוק נפשי של עליונות על השני. זה גם חלק מהרוע שמסתובב פה בסיפור. מי שאומר לחברו, הנה כאן הוא ממשיך גם קריטריון נוסף, שחפץ חיים בונה על זה מהלכים שלמים, מי שאומר לחברו, איכן יש אש, אלא בבית פלוני, דשכיח בבשר ודגים. קיצור, לשון הרע עקיף. יש לשון הרע ישיר שעד עכשיו דיברנו, יש לשון הרע שמישהו אומר, איפה הוא יודע שחבר שלו לא מעוניין שיבואו אליו ארוחים, אבל בכל זאת הוא מפיץ שמוע שאצל החבר הזה יש ארוחות טובות. מי שרוצה שילך לשם. בסדר? וכולם דופקים בדל, ואז החבר לא נעים לו ומוצא את עצמו מערך אנשים שהוא לא תכנן. אז מי שבישל פה את הדייסה הזו, אז זה גם חלק מלשון הרע. אז הנה מה שדיברנו קודם, זה נקרא אבק לשון הרע. מה זה אבק לשון הרע כיום? לא מסובך, שאמרנו. מספיק תנועת יד, או שהוא אומר פה דוגמה, תשתיקו מפלוני, איני רוצה להודיע מה שאני יודע בו. זה דרך מעניינת כזו. מה אתם אומרים על האיש הזה? אני מעדיף לשתוק. איזה צדיק אתה. אתה פשוט כאילו אדם אציל נפש. אתה לא אומר את זה בצורה מפורשת. גם תוחכם כל כך. כאילו, משהו מדהים, נכון? כולם עושים, בוא'נה, איך הוא ככה הכניס לו באלגנטיות. אפשר לעשות את זה בצורה יותר טובה. שימו לב. מה אתה אומר על מישהו הזה? נכון? עוד יותר מתוחכם. בואו נזרום על משהו יותר טוב, שימו לב. מה אתה אומר על האיש הזה? זהו. זה הופך את זה ליותר יותר עם שיק. יותר כזה... היה איזה מקרה בקנדה, שקיצור היה בתקופת הקורונה, היה מאומות בארצות הברית, זוכרים, בלק מן מטר, זה שוטר, שחור, והמשטרה הגיבה שם זה וזה. אז אני זוכר, היה מסיבת עיתונאים עם ראש ממשלת קנדה, קוראים לו טרודו, זה מישהו כזה מאוד ליברל, פרוגרסיבי. אז שאלו אותו, מה אתה אומר על המאומות שבארצות הברית? אז התשובה שלו הייתה ככה. במשך דקה וחצי, ככה היה. אחרי דקה וחצי הוא אמר, אני לא מתערב בעניינים פנימיים בארצות הברית. זה היה, אתה יודע, האיש המיוסר. זה גם דרך. כמו שאמרנו, כל אחד... אמרו רבותינו זכרונם לברכה, אל יספר אדם בטובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו. יש גם דרך כזו. אדם מספר טובה על מישהו, הוא יודע שאם הוא עכשיו יגיד שבח מסוים, הנה דיברנו כל היום פוליטיקאים, זה גם דרך היום. פשוט להגיד את השם של איזה פוליטיקאי באיזושהי מסגרת, אפילו על בלחיוב. בוא נראה איזה תותח השר הזה, וואי. נראה אותך. אם תצא מפה, זה, אתה הרי יודע שאתה מצית פה, נכון? אתה אומר כולם. מה אתה מזכיר את השם עכשיו אצל אנשים שמרו שאתה יודע שהם מועינים? זה גם סוג של לשון הרע. וכן, אני מספר לשון הרע דרך רמיזות, הוא מספר לתומו, כאילו אני יודע שדבר זה לשון הרע, להמשיכים בו אומר, אני יודע שאלו מסף של פלוני, זה לשון הרע. שמעת, בוא נע, מה הוא עשה זה? מה, אבל זה לשון הרע? לא יודע איזה לשון הרע. וואלה. תמימות קדושה. יש כזה ביטוי נוצרי. הלאה, ממשיך ה... מה יהיה איתנו? לעולם לא נסיים את הפרק הזה. המספר דברים שגורמים מזק לחברו, אין בגופו ואין במונו, ואפילו לעצר לו, להפחידו, הרי זה לשון הרע. ואומר דבר לחברו, אסור לגלותו בלא רשותו. כן, גם, אתה מגלה סוד, זה גם סוג של לשון הרע. קיצור, כל נזק שעובר על ידי הדיבור שלך, זה סוג של לשון הרע. ועוד יש עבירה אחת, הנקרא רכילות. איזה הוא רכיל זה שהולך מזה לזה ואומר, כך וכך שמעתי על פלוני, אף על פי שהוא אמת, הרי הוא מחריב העולם. כן, אז זה רכילות, הדיוק, שרכילות זה כמו רוכל שהולך מקום למקום. זאת אומרת, מישהו שלא אומר שהוא ראיתי משהו שלילי, אלא שמעתי שאומרים עליו כך וכך. אז גם, זה משהו כביכול כזה, זה היה בדיוק הדוגמה שהבאתי קודם. אמת אמרתי, אני לא אמרתי שהוא אשם, רק אמרתי שהאשימו אותו. בסדר? זה הולך רכיל. וכאן תראו משפט יפהפה של ארוחות צדיקים. תראו, בפסקה הזו, אני מצליח שאתם מצליחים פה בדילוגים שלי לזה. ייזהר בך מאוד מלשון הרע. נמצאים בפסקה הזו? אחרי הרכילות. אצלי במדורה שלי זה עמוד קוף סמך דלת, ואני לא יודע, זה נראה לי מדורות שונות. מה זה? 197 במדורה אחרת. ייזהר בך מאוד מלשון הרע, כי בזה אתה מבייש עצמך, כי כל הפוסל פסול. מכירים את הדבר הזה? במסכת קידושין, מסופר שפעם מישהו הלך והסתובב בחוצות השוק, וקרא לכולם עבדים. אמר, אתה עבד, אתה עבד, אתה עבד, עבד, זה היה סוג של גנאי. ראה את זה שמואל, אחד מהאמוראים, אמר, לכו תבדקו, זה שאומר שעל כולם שהם עבדים, הוא כנראה עבד בעצמו. כן, יש לו פגם ביחוס. שאלו אותו, למה? אמר, כל הפוסל פסול. ואמר שמואל, במומו פוסל. מזה הגיע המילים הידועות, כל הפוסל במומו פוסל. תראו איך מסביר את זה ארוחות צדיקים. מסביר מופלא. כי כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחו של עולם, ודרכו לפסול בני האדם במומו, כי המום שיש בו הוא מונח כל היום בליבו, כיוון שהוא מוציאו בפיו. כי כל אדם נבחן וניכר במעשיו. כיצד? אם תראה אדם שהוא רגיל לשבח נשים ולדבר מהן תמיד, תאר לך שהוא אוהב נשים. מה אתה מדבר לי כל היום, איך היא נראית ואיך היא נראית ואיך היא נראית? מה אתה רוצה? רק... זה מראה שזה משהו מאוד מעסיק אותך. ואם הוא משבח מאכלים טובים ויין ובזה רגיל, דע לך שהוא זולל וסובה. בן אדם שכל היום מדבר על אוכל, כנראה יש משהו בנפש שלו שמאוד מתחבר לאוכל. אם אתה רואה מישהו שכל היום משמיץ את האחרים, זה חשוד קצת. יודעים, עכשיו אנחנו נמצאים, לומדים את השיעור הזה בימי שלושת השבועות. בימי שלושת השבועות יש כל מיני, אני מוצא את עצמי לפעמים בכל מיני פאנלים, שאני קורא להם פאנלים של התבחיינות. שבה יושבים אנשים ומסבירים כמה דברים רעים במדינת ישראל, ואנחנו נמצאים פה ערב החורבן. מכירים את זה? הלילה לא לומדים תורה, זה כזה פאנל. אין, שאנחנו עכשיו עוד שנייה, למה אנחנו ערב החורבן? כי, כידוע, מדינת ישראל היא כולה מלאה שחיתות, שרייך סוררים, כן, דיברנו, שרודפי שוחד, שלמונים, ועושקים יתום ואלמנה וכו'. אז אני כבר למדתי איך לענות לחברה האלה. אני אומר להם, אתם יודעים? לא יודע מה איתכם. אתם אומרים שכולם פה עושקים יתום ואלמנה? אני לא עושק יתום ואלמנה. אבל יכול להיות שאתה עושק יתום ואלמנה. אתה נראה לי פרצוף כזה של עושק יתום ואלמנה. אתה כל הזמן מדבר על זה. לא יודע, זה מחשיד. שהוא גם בא אליי ואומר לי, תקשיב, כל הגברים הם בעלים מכים. ככה, זה גם חלק מהאסון, כי ידעו, מדינת ישראל היא כולה מושחתת, אז כל הגברים בעלים מכים. טוב, זה היה לפני רבים, זה היה, זאת אומרת, שהלבנתי את פניו, אבל זה היה לצורך תועלת. אז אמרתי לו, תשמע, לא יודע, אני לא בעל מכה, אמרתי לו, אבל יכול להיות שאתה. אמרתי לו, לא יודע, צריך לדבר עם אשתך, אתה נראה לי כזה מאוד אובססיבי על הסיפור הזה. אתה מאשים פה שכולנו בעלים מכים, צריך לבדוק מה קורה אצלך בבית. כל הגברים מטרידים מינית. אתה יודע, זה מאוד מעניין מה יש לך בפלאפון. מה אתה מסתכל בשתיים בלילה? שאתה מספר כל היום שכולם מטרידים, מונצים וזה. מה מסתובב לך בראש? צריך ללכת בכיוון הזה, חברים. לרדת לרמה האישית. מה אתה חושב פה? שאתה תשב ותשמיץ פה את כולם, תוציא את דיבת את כולם לרעה, כולם פושעים, כולם מבינים חוץ ממך, הנביא ירמיהו, כן, החבר'ה האלה חושים שהם אז מוכיחים בשער. כל הפוסל פסול. שתהיה, אומר, מה, אבל הנה, הנביא ירמיהו הוכיח, כן, שתהיה הנביא ירמיהו נדבר. בינתיים אתה לא נביא ירמיהו, בינתיים אתה עיתונאי, זה מה שאתה. ותפסיק פה עכשיו פה להשמיץ את כולם ולספר למה כולם לא בסדר. תלמדו את השיח הזה. זה הדרך להתמודד עם הרוע הזה. כל הפוסל פסול. בעל הלשון מחפש מומי בני אדם, תראו את הניסוחים, והוא דומה לזבובים שהם ינוחו לעולם על מקום הלכלוך. יש משהו בזבובים שמחפש לכלוך, כי כנראה יש משהו בלכלוך שמושך זבובים. למה אתה כל הזמן מדבר על הלכלוך? מה יש לך? מה? זה אמת, זה צריך פה למחות, צריך זה, אתה אביר הצדק הגדול. אם אנחנו רואים בן אדם ש-90% מחייו מוסיף טוב, משבח אנשים, מקדם את העולם, ובתוך כל זה יש עכשיו איזה משהו מסוים שמה לעשות, חייבים לבקר, להעיר, סבבה. אבל כמה אפשר כל היום לדבר רק רע, 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 רע? אתה לא רואה שיש לך בעיה? זה לכלוך שכל הזבובים נמשכים אליו. איך זה שתמיד אתה במוקד הבעיות? איך זה שתמיד אתה הקופץ פה בראש? אני מצא לפעמים חבר'ה כאלה. תגידו, מה נסגר אתכם? אתם הרבה פעמים אנשים פנסיונרים. ותגידו, אין לכם מה לעשות בחיים. מה אתם יושבים לי כל היום פה ומי? תשובה. אין. אין לנו מה לעשות בחיים. אנחנו אנשים מרירים. שהדרך שלנו להרגיש משמעות זה ללכת ולהשמיץ אחרים. ולספר שהכל פורה וכל המדינה מתפרקת והכל לא בסדר, חוץ ממך כמובן, חוץ ממני, זאת אומרת המשמית, שאני איש המוסר העליון. ש... זה... ברור. זה פסיכולוגיה נטו. ותראו לעומת זאת, איך כן צריך לדבר, ממשיך. וכך הוא בא לשון הרע, מניח כל הטוב בעולם ומדבר מן הרע, ומעשה באדם אחד, שהלך עם חכם בשדה וראה נבלה אחת. אמר אותו אדם, כמה מסרחת נבלה זו. אמר החכם, כמה לבנים שיניה. יודעים מה זה חכמי ישראל? כמה לבנים שיניה. איך אתה תמיד מתמקד ברע? החכם מוכיח לאותו אדם ואמר, למה תאמר הגנאי שלה? תאמר השבח. כי לעולם מסדר אדם בשפחו של עולם. ומתוך כך גם תלך ותבקר. הנה, אם אתה רוצה מה לבקר, אז הנה, תבקר את המבקרים. הנה, נתתי לך פה עכשיו דרך לבקר. אתה רוצה לפרוק את ה... מהיום, כל פעם שאתה רואה מישהו שמשמיץ את כולם, תשמיץ אותו. זה ייתן לך תחושה טובה, ובזה סגרנו את הפינה הזו בנפש, ואנחנו רגועים, ואפשר להמשיך לספר בשבח של בני אדם. אם תראה אדם אשר ידבר או יעשה, מעשה יש לדון דבר ומעשיו לצלחת זכות, אם הוא יראה אלוהים יתחב לדונו לכף הזכות על דרך האמת וכו'. קיצור, אדם תמיד צריך לחפש את הזכות, את הצד החיובי. אם גילה אדם חטאתך, אל תאמר כמו שגילה חטאתי, גם אני אגלה חטאתו, כן, סוג של נקמה כזה, שאני זה. וממשיך ארוחות צדיקים ואומר, אך מיעוט פעמים של לשון הרע מצווה. כולנו יודעים, יש פעמים מצבים שבן אדם בוודאי צריך לבקר, כגון שני רשעים שנייצאו לעשות רע, מותר לגלות בלשון הרע ולגרום שיסנו את זה ויעשו רע לזה, וכן נואף, מחזר אחר נואפת, מצד דבר לשון הרע, שלא יעשו עבירה. טוב, בקיצור, יש גם מצבים שלצורך תועלת אפשר לדבר לשון הרע. לכן אני מדלג, אדם שהורגל בשנו להחניף ולהתלוצץ, לספר לשון הרע ולדבר כזב ודברים בטילים, ואתה רוצה להיכנע ולמנוע מזה לעשות גדר גדול וחזק מאוד, יעשה גדר שיתרחק מחבב הראשונים שהר הגיבל לדבר מהם ליצנות, חניפות, לשון הרע ושקר, כי אם מתקרב אצלם לא יוכל למנוע. קיצור, צא מקבוצות הוואטסאפ. בסדר, זה המצב, התשובה. תשובה ללשון הרע ב-21, יאללה, צא מהקבוצות האלה, תפסיק להיכנס לאתרים האלה, כי אם אתה רגיל לזה, אז תמיד, אתה, כל הקבלות שתקבל בעולם, ברגע ששוב זה יתעורר לך, החברה הזו, זה יגרור אותך שוב למקום הזה. תרחק מהדברים האלה, תרחק מהדברים האלה. זוכים כבר, מה אני כל שיעור אומר לכם, מה הדרך להיות מאושרים ב-21? זוכים מה הדרכה שאני כל הזמן ממליץ לכם? חשוב לחדשות, זוכים? אבל אני אמרת לכם את הטכניקה, נוסחה. לשמוע חדשות לא יותר מפעם ביום. תזכרו, זה המתכון לחיים מאושרים ב-21. פעם ביום. שמוע חדשות, פותח שתי דקות, וגם אז כמובן אתה הולך לראות ערוץ 7, ערוץ 14, כן, לא... זה... תראו, השיעור הזה, שיעור פוליטי, חבל על הזמן. אתם רואים בזה? וזהו, וזהו. תפסיק לפחוש לי שעות, זה הורס לך את הנפש, אתה מבין? זה הורס לך את הנפש. למה? בגלל שאתה מתעסק ברוע. תמיד, החדשות לצערנו, זה המצב היום. אתה אומר, מה, אבל אני חייב לדעת מה קורה. בסדר, שמעת פעם ביום, אתה יודע מה קרה, שמעת שיש בעיות, שמעת שיש הפגנות, שמעת שיש פיגוע לא עלינו, אין בעיה. אם אתה... רוצה, תתקשר לראש הממשלה, תציע לו מה לעשות, תתקשר לרמטכ"ל, תציע לו גם, לגיטימי, אין בעיה. אני גם שומע חדשות פעם ביום, ואז אני מתקשר לראש הממשלה ואומר לו את דעתי, הוא שומע, משנה את המדיניות, ואני יכול לחזור לרגיעה. מה אתה יושב לי עכשיו שעות פה, וזה בן אדם, קבעתי פעם פגישה עם מישהו בבוקר, בן אדם מגיע אליי, שעה איחור, שאלתי אותו מה, אומר לי, הייתי ערב כל הלילה. אמרתי לו, מה? הוא אומר, הייתי, הסתכלתי, הוא אומר, בדיבייט, באימות בין ביידן לטראמפ. כן, זה ב... שאני... אמרתי לו, אתה, כאילו, אתה סגן נשיא ארצות הברית? כאילו, מה? אתה, יש לך בכלל זכות הצבעה? אמר לי, לא. בן אדם ישב לילה שלם, להסתכל בדבר הזה. אתם מבינים שזה שוב, זה סוג של מגלומניה. אני כלום, אני כזה משועמם בזה, ועכשיו שאני מסתכל בזה, אני מקבל תחושה שאני מכריע גורלות ו... מה הדבר הבא? תתחיל לבדוק לי בין חייזרים גם מה קורה, תעשה לי שם דיונים, איפה, לאיפה אתה הלכת? אתה מבין, מלא בן אדם, זה לא עושה, מלא בן אדם מסתכל לי פוליטיקה ישראלית, גם התחיל לבזבז את הזמן שהוא על פוליטיקה אמריקאית, מה יהיה? צריך לזכור את החלון שם, שלא יפריע לנו להקלטה, יפה. טוב, קדימה חברים, וכאן אומר פה ה... קיצור, תסתכלו בחוץ צדיקים, הוא מביא את המוות וחיים ביד הלשון, את הסיפור הידוע על אחד שהלך להביא חלב לביאה, והלשון התבלבל, כאילו, התאה ואמר חלב כלבה. הרעיון הכללי שלהם, כל המדרשים האלה, שיש חשיבות לכל מילה ולשים לב. ובזה נסיים, אומר הפסקה האחרונה, חוץ צדיקים, בבקשה, אני מבקש להשלים את כל מה שדילגנו, כן? זה שיעורי בית, שיעורי בית. צריך, תראו מה זה, יש כאלה, אתם לומדים סתם רוחות צדיקים, תראו מה היה לכם פה, היה לכם פוליטיקה, תקשורת, עניינים, לפחות שיעורי בית, לפחות, מה שנקרא, תצאו פה עם משימה גם. צריך שיתבונן ותבחין עניין הלשון, אשר כל ענייני האדם לרעה ולטובה תלויים בה. יכול האדם לעשות בלשון עבירות גדלות ועצומות אין מספר, כגון מלשינות ורכינות וליצנות וחניפות ושקר וכיוצא באלו, וכל אלה עבירות גדולות. אין רווח לבעל לשון ויכול לעשות מצוות לאין חקר בלשונו. ויש כמה בני אדם אומרים, הנוכל לעשות מצווה, לא אין בידינו ממון לעשות זקה לעניים, והם אינם יודעים מה שמקור מצוות קרוב להיום, מקור חיים בעולם הזה, בעולם הבא, קיצור, שזה הלשון. אומר, מה שאומר פה מסיים החוץ צדיקים, הוא אומר, הדיבור זה כלי, לא רק שיש לו השפעה אדירה, זה גם הכלי הכי זמין והכי נגיש לאדם. לטוב ולמוטב, למוטב, אז ראינו ששלילה אוי ובוי, אתה עכשיו משתמש בכלי נשק הזה, מרסס פה לכל כיוון. אבל הפוך, יש לך דיבור, דבר לחיוב. א', תימנע כמובן מלשון הרע, אסור מרע. אבל יותר מזה, עשה טוב. אתם יודעים כמה בן אדם יכול לעשות טוב בדיבור שלו. מספיק כשאתה אומר בוקר טוב לחבר שלך בצורה נכונה. כשאתה רואה פה, כאן אנחנו הולכים במכון, נכון, יש פה אנשים שזקוקים לעזרה, מבקשים עזרה, אז לא תמיד יש לנו כסף לתת צדקה. אבל אתה בא ואומר בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? מה שלומך? כמו שאמרנו שבן אדם בלשון הרע בונה לעצמו חבילות של עבירות. בן אדם יכול חבילות של מצוות ככה חופשי. ואז הוא אדם שמפיץ טוב סביבו. אם זה הסיכום של כל הפרק הזה. האם אדם זה אדם שהוא מרעיל את המעגלים סביבו, או הפוך, שהוא מרומם את המעגלים סביבו. אדם טוב. אם תחשבו, תראו שרוב האנשים שאתם מרגישים אליהם איזה רצון קרבה, זה אנשים שזה פחות או יותר האנרגיה הנפשית שלהם. האנרגיה הנפשית שלהם היא אנרגיה חיובית. אנרגיה נפשית ש... אתה לא צריך ממנו כלום, הוא לא משהו, אבל יש, כשאתה נמצא בקרבתו, אתה מרגיש שאתה שייך אל הטוב. אתם יודעים, לפני שני שיעורים הזכרתי לכם איזה, באיזה שיעור, איזה סיפור על הרב מרדכי שטרנברג, זוכרים? אמרתכם לגבי החוזה. אז עכשיו שעולה לי בראש דמות של מפיץ טוב סביבו בהקשר הזה, זה גם עולה לי הדמות של הרב מרדכי שטרנברג. עכשיו, מי שיצא לו להכיר, מי שלא ממליץ לכם, תסתכלו באינטרנט בשיעורים שלו, לא משנה על מה. לא תמיד מבינים את זה שם עמוק מדי. אבל תראו איך הבן אדם מדבר. בן אדם שמפיץ טוב. מפיץ טוב בצורת דיבור שלו, בטון דיבור. משהו שבעצם בא לשדר, העולם הזה טוב. ובאנו יחד לעשות טוב. ככה כל אחד צריך לשאוף. בעזרת השם שנזכה כולנו. נעצור כאן חברים.